אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
היי, אתם מאזינים ומאזינות לחיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. חיות כיס התחיל לפני כמעט 6 שנים, ולאורך כל התקופה הזו יש בקשה אחת שכבר המון זמן אתם מבקשים מאיתנו. בבקשה, תעשו פרק על השקעות, כי אנחנו לא יודעים מאיפה להתחיל. אז אחרי כל כך הרבה בקשות, הגיע הזמן. ובשביל לעשות את זה, אני רוצה שקודם כל תכירו את יעקב.
אני יעקב צ'קוב, בן 22. כרגע אני חייל, וחוץ מזה אני כותב.
יעקב צ'קוב הוא תופעת טבע. אם אתם עוד לא עוקבים אחרי יעקב בטוויטר, אז אני ממש ממליץ לכם להתחיל. ואם אתם כן עוקבים, אז אתם יודעים שהוא כותב הרבה על תרבות אינטרנט. על יוטיוברים ששוברים את האינטרנט, על חברות סטארט-אפ שעושות דברים חדשניים. והאמת, אם הוא לא היה מספר לי, הייתי בטוח שצ'קוב הוא עוד עובד הייטק שבנה לעצמו פרסונה טוויטר נחמדה. אבל הוא לא. כל כך, כל כך לא.
גדלתי בביתר עילית. אני בן להורים חוזרים בתשובה, מרוסיה. למדתי בחינוך של החסידות. אחר כך עברתי לישיבה תיכונית פה בירושלים. עשיתי בגרויות. אחר כך למדתי בישיבה גבוהה פה בגבעת שאול. ואז החלטתי שאני רוצה ללמוד. אז התחלתי ללמוד במכון לב, מדעי המחשב. אחרי שנתיים נשרתי משם והתגייסתי.
יעקב צ'קוב הוא בקלות אחד האנשים הכי אוטודידקטיים שיצא לי לפגוש. הוא פשוט מלמד את עצמו את כל מה שהוא יודע.
נגיד, לא השתמשתי באינטרנט עד לאחרונה, כאילו, עד 3 שנים אחורה. לא הרגשתי כזה בנוח, נגיד, כל מיני פלטפורמות כמו פייסבוק. אז טוויטר הרגיש לי כזה טבעי, כי גם זה נשמע מעניין. ופודקאסטים. כאילו, רוב הלמידה שלי, רוב החדשות שלי, זה פודקאסטים.
צ'קוב התעניין במחשבים ובטכנולוגיה כבר מגיל מאוד צעיר, כי זה נראה לו כמו קסם. את העולם של הכסף ושל שוק ההון, את העולם הזה הוא לא הכיר כמעט בכלל.
לא יודע, בבית אף אחד לא השקיע, אף אחד לא נגע בשוק ההון, אז הייתי צריך לעשות דרך כזה של ללמוד מלא וזה.
אז צ'קוב התחיל לעשות את מה שהוא תמיד עושה, בשביל ללמד את עצמו משהו חדש שהוא לא מכיר. הוא התחיל לקרוא, וגם להקשיב לפודקאסטים כלכליים. ולאט לאט, בתוך כמה שנים, דברים התחילו להתחבר. ובסופו של דבר, אחרי הרבה למידה, הוא הרגיש מוכן לעשות עם זה משהו. הוא הרגיש מוכן להיכנס לשוק ההון.
אני אומר, טוב, הגיע הזמן. אז התחלתי כזה לנסות יותר להבין ברמה הטכנית, מה אני צריך לעשות. אני צריך לפתוח חשבון, אגרות חוב, או קרנות צהל, מה אני קונה. התחלתי לנסות להבין איזה תיק אני בונה. וזה לקח לי כמה חודשים טובים, ואז נטשתי את זה. אני לא זוכר מה היה טריגר, אחר כך היה משהו מסוים, כאילו ששוב, קראתי, ראיתי, אמרתי, טוב, אני צריך קופות גמל מומלצות, כאילו, כי אני לא יודע. אמרו לי, למה קופות גמל? תעשה תיק השקעות במקום רגיל. אז לקח לי עוד כמה זמן, עוד איזה חודש, חודשיים, ואז בסוף, כאילו, נסגרתי על זה שאני עושה עכשיו משהו אחד, בעוד שנתיים, שלוש. אני מקסימום יתקן את זה, אין לי הרבה כסף בכל מקרה, זה לא קריטי. אז פתחתי חשבון במיטב דש, ואז הבנתי שאני צריך דולרים. אז קניתי דולרים. קניתי דולרים בנובמבר, וזה נשאר עד עכשיו.
ומה קרה לאחרונה?
הכל נפל, הכל נהיה אדום.
אוקיי.
ואמרתי, זהו, עכשיו זה בטוח זול, עכשיו זה... לא מתזמנים את השוק, אבל זה הרגיש לי כאילו הזמן הנכון שאני לא אתחרט עליו, כאילו אם אני אכנס עכשיו. אז קניתי מניות פומו, כאילו זה בשביל להרגיע את הפומו.
התהליך שצ'קוב מתאר כאן הוא תהליך לא כיפי בכלל, ובגלל זה הוא גם לוקח כל כך הרבה זמן. אנשים שעושים את הצעדים הראשונים שלהם בבורסה, בשוק ההון, יכולים בקלות ללכת לאיבוד אם אין שם מישהו שלוקח אותם למסע הזה יד ביד. וב-99% מהמקרים אין שם מישהו כזה, כי אין באמת עם מי להתייעץ על הדברים האלה.
לכל צעד לא ברור מה הצעד הבא, זאת אומרת, אחרי שפתחתי את החשבון במיטב דש, לא היה ברור לי שרגע, אני צריך עכשיו לקנות דולרים, רגע, איך אתה קונה דולרים? יש את המערכת הזאת והזאת. וכל צעד קנימה זה לחפש שוב בגוגל.
הסיפור של יעקב צ'קוב הוא הסיפור של הרבה אנשים אחרים. הסיפור שלו הוא גם הסיפור שלי, למשל, לפני 20 שנה. איש צעיר בתחילת שנות ה-20 לחייו, שמבין שהוא צריך להיכנס לשוק ההון, אבל לא יודע איך, ואין לו אף אחד שידריך אותו. גם אני הייתי בדיוק במקום הזה, ואולי בגלל זה הסיפור של יעקב כל כך מדבר אליי. אז השבוע בחיות כיס, זה מה שאנחנו הולכים לעשות. לקחת אתכם יד ביד במסע המופלא אל תוך שוק ההון, בשביל שתדעו איפה להתחיל ולאן ממשיכים משם. התחנה הראשונה במסע המופלא שלנו אל תוך שוק ההון היא ברחוב אחוזת בית 2 בתל אביב. אתם נכנסים, עוברים בידוק, עולים במעלית השקופה והיפה עד לקומה ה-11, שם נמצא המשרד של איתי בן זאב.
ואני מנהל את הבורסה ניירות ערך מתחילת שנות 2017.
אם אתם מדמיינים את הבורסה כמו בסרטים של פעם על וול סטריט, מלאה באנשים לבושים וסטים צבעוניים, עומדים עם מחברות קטנות וצועקים אחד על השני, למכור, לקנות, אז סורי, אבל הדימוי הרומנטי הזה כבר לא קיים מזמן. היום המסחר בשוק ההון מתנהל במקומות אחרים. המון אנשים שיושבים מול המחשב שלהם, איפה שזה לא יהיה. חלק בחדר המסחר בבית ההשקעות שהם עובדים בו, חלק עם עצמם, בבית, בממד. חלק סוחרים רק בבורסה האמריקנית, כך שהיום שלהם מתחיל רק אחר הצהריים. הנה כמה מספרים שאני רוצה שתכירו לגבי הבורסה לניירות ערך בתל אביב, ככה בשביל להיכנס לאווירה. היא הוקמה בשנת 1953, ועד לשנת 2017 הייתה גוף ללא מטרות רווח, שהיה בעיקר בבעלות הבנקים, אבל אז היא הופרטה, והיום היא חברה שהמניה שלה נסחרת בבורסה, שזה חתיכת לופ. מה זו בכלל בורסה? הבורסה היא שוק. בדיוק כמו שבשוק אתם מוצאים המון דוכנים של אנשים שמוכרים דברים, מהגווניות ועד גבינות, גם הבורסה היא שוק שמוכרים בו דברים, פשוט לא ירקות, אלא ניירות ערך, ממניות ועד חוזים עתידיים. ובדיוק כמו שבשוק אתם צריכים מישהו שיציע סחורה ומישהו שיהיה מוכן לקנות את הסחורה, ככה גם בבורסה, בשוק ההון. מישהו צריך להציע סחורה, נגיד מניות או אגרות חוב או מה שזה לא יהיה, וצריך שיהיה מישהו שיהיה מוכן לקנות את הסחורה הזאת. זה באמת בדיוק אותו הדבר, לפחות בבסיס של זה. חברות לא חייבות להיסחר בבורסה, הן יכולות להישאר חברות פרטיות לחלוטין, שנמצאות אך ורק בידי בעלי המניות הפרטיים שלהן. קוקה קולה ישראל למשל, או ליתר דיוק, החברה המרכזית למשקאות קלים, היא חברה פרטית. הבעלים שלה היא משפחת ורטיים, שמחזיקה גם בזכיינית הטלוויזיה קשת, ואין לנו שמץ של מושג מה קורה בבפנים שלה. לא כמה היא מוכרת, ולא כמה היא מרוויחה, ולא מה השכר של המנכ״ל. כלום. חברה פרטית לחלוטין. כשחברה מחליטה להנפיק חלק מהמניות שלה בבורסה, היא מחליטה בעצם שציבור המשקיעים יהפוך להיות שותף בחברה. כי כל מי שקונה מניה של חברה הוא שותף בה. אם יש לו מניה אחת, הוא שותף ממש ממש פצפון. אם יש לו מיליון מניות, הוא יהיה שותף יותר גדול. ומאחר שציבור המשקיעים חייב לקבל מידע בשביל להחליט אם להשקיע או לא להשקיע וכמה להשקיע, חברות שנסחרות בבורסה חייבות לפרסם את הדוחות הכספיים שלהן ועוד המון מידע אחר. זאת המשמעות של להפוך להיות חברה ציבורית, כלומר חברה שנסחרת בבורסה. אתה חייב להיות פתאום שקוף לחלוטין. בבורסה בתל אביב נסחרות המניות של 550 חברות. כמעט כל החברות הישראליות הכי גדולות נמצאות שם, כל הבנקים נמצאים שם, כמעט כל חברות הנדלן, כל חברות הביטוח, יצרניות מזון גדולות, וגם המניות של חברות תעשייתיות שיש סיכוי שמעולם לא שמעתם עליהן, כמו חד אסף או אבגול או אלבד. לבורסה ולשוק ההון יש תפקיד מרכזי וחשוב בכלכלה. הבורסה מפגישה בין אנשים שיש להם כסף לאנשים שצריכים כסף. כשאתם משקיעים בחברה מסוימת, החברה מקבלת כסף ויכולה להתפתח. כשאתם מלווים כסף לפירמה כלשהי או לממשלה, אז אתם עוזרים להן לצמוח. בלי בורסה, כל הגופים, מחברות עסקיות ועד הממשלה עצמה, יסתמכו רק על הכסף של הבנקים בשביל לפעול. ומאחר שהיכולת של הבנקים לחלק כסף היא מוגבלת, זה אומר שגם הפעילות הכלכלית של המשק הייתה מוגבלת. זו החשיבות של בורסה. ועל הדרך, אם אתם גם יכולים לעשות כסף מההשקעה שלכם, אז זה בכלל טוב. כשזה עובד כמו שצריך, זה win-win-win. ואני מזכיר את זה כי אנחנו לא רגילים לסיטואציות שבהן כל הצדדים מרוויחים. אבל בשוק ההון זה באמת יכול להיות ככה. אם אני משקיע בחברה כלשהי והיא צומחת ויוצרת מקומות עבודה ונותנת גם איזה ערך חיובי לעולם, ובזכות זה ההשקעה שלי שווה יותר, אז באמת יצא שכולנו הרווחנו. השווי הכולל של כל החברות שנסחרות בבורסה בישראל עבר את הטריליון שקל. השווי של כל אחת מ-125 החברות הגדולות ביותר בבורסה הוא יותר ממיליארד שקל כל אחת, ובכל יום אנשים קונים ומוכרים בבורסה מניות בשווי של יותר מ-2 מיליארד שקלים.
זה נשמע הרבה שאול, ועודנו מדברים יש למעלה מ-600 מיליארד שקל של הציבור הישראלי שיושבים בחשבונות של הבנקים, בעוש ובפקדונות קצרים שזה בגדול בריבית אפס. אין עוד כלכלה מערבית בעולם עם שיעור כל כך גבוה של כסף פנוי להשקעה יחסית לגודל של הכלכלה המקומית.
מה שמראה לכם שאם אתם עדיין לא בשוק ההון ולא יודעים איך להיכנס אליו, יש פה 600 מיליארד שקלים ששוכבים בפקדונות שמוכיחים שאתם לגמרי לא לבד. למה זה קורה? למה אנשים מעדיפים לשים את הכסף שלהם בפיקדון בידיעה שהוא נותן להם ריבית אפסית? אז לאיתי בן זאב יש כמה הסברים. הנה הראשון.
יש פחד מלהתעסק עם כסף. יש ממש רתיעה פסיכולוגית. אנחנו עשינו לפני כמה שנים מחקר וראינו שאנשים מפחדים מהמילה הזאת בורסה.
הרתיעה הפסיכולוגית היא חסם רציני. בגדול, מה חשוב לנו בחיים? המשפחה שלנו והכסף שלנו. וכמו שלא נסכן את הילדים או את ההורים או את בני הזוג שלנו, אנשים גם לא ימהרו לסכן את הכסף שלהם. במיוחד אם הם כבר ניסו לעשות את זה בעבר ונחוו כשהבורסה קרסה, כמו שקורה מדי פעם. ואיתי בן זאב אומר עוד שבישראל יש איזה קטע כזה שאנשים מעדיפים להשקיע בנדלן כי זה נראה להם כמו השקעה בטוחה יותר, והידע על העולם הפיננסי ועל שוק המניות בפרט מצומצם פה יותר מאשר במדינות אחרות. כל אלה, לדעתו, מביאים לכך שאנשים לא ממהרים להיכנס לבורסה. אבל בשנתיים האחרונות משהו השתנה, וכמו הרבה דברים אחרים, גם זה התחיל בקורונה.
נפתחו למעלה מ-200 אלף חשבונות משחק בשנתיים האחרונות,
כן, המון אנשים התחילו להשקיע או לסחור בבורסה ממש מתחילת המגפה.
ואנשים, פתאום היה להם גם יותר זמן, הם התחילו לצרוך יותר מידע, הם התחילו להסתכל, להבין מה קורה בבורסה, וראינו אכן עלייה משמעותית בפתיחה של חשבונות של ציבור רחב, שקונים בסכומים יותר נמוכים. כשאנחנו משווים את אחוז השתתפות הציבור הרחב במסחר בישראל, אנחנו עדיין נמצאים במספר שהוא מתחת ל10%, שזה נמוך לעומת שווקים אחרים בעולם, שהם 15, 20 ואפילו 30%.
הכוונה היא שרק 10% מהמסחר בבורסה כאן הוא של אנשים פרטיים, כמוני וכמוכם, שקונים ומוכרים מניות. כל יתר ה-90%, כלומר רוב מוחלט של המסחר בבורסה, נעשה על ידי שחקנים ענקיים, שהם בעיקר גופי הפנסיה שמנהלים את החסכונות שלנו ומשקיעים אותם בבורסה. בן זאב חושב, או לפחות מקווה, שזה הולך להשתנות.
אני חושב שהתמורות שחלו בעקבות הקורונה יביאו לכך שיותר ויותר אנשים ירצו לקבל החלטות השקעה בעצמם, אחרי שהם עשו בצורה כזאת או אחרת לימוד של הדברים והבנה מה נכון להם להשקיע.
ואם זה מדגדג לכם אבל אתם לא יודעים איך בדיוק לעשות את זה בעצמכם, אז בואו נתחיל לעבור את זה שנייה ביחד. לפני החלק הטכני, קודם כל החלק המהותי. למה אתם רוצים בכלל להיכנס לבורסה, לשוק ההון? אם התשובה היא שיש לכם כסף שאתם לא צריכים לצריכה שוטפת ורוצים להשקיע אותו בשביל להגדיל אותו, אז זה אחלה, אבל אז יש לי עוד שאלה. למתי אתם צריכים את הכסף שלכם בחזרה? אתם צריכים אותו עכשיו או אחר כך?
ברגע שבן אדם לא צריך את הכסף עכשיו, אבל יכול להיות שהוא צריך את הכסף עוד 3 חודשים, עוד 6 חודשים, אז זה לא נכון להיכנס לבורסה. היא תמיד בפרק זמן של כמה חודשים בורסה יכולה לרדת גם אם קנית מדד מוביל. אבל אם יש לך הסתכלות של כמה שנים קדימה, ואתה יודע שבכמה שנים קדימה האלה אתה לא צריך את הכסף, אז על פי רוב השקעה במדדים הגדולים של הבורסה, היא השקעה שתניב תשואה חיובית.
אוקיי, יש פה שני דברים מאוד חשובים. דבר ראשון, אם אתם זקוקים לכסף שלכם בטווח הקצר, שזה אומר עד שנה לפחות, יש שיגידו אפילו שנתיים, אל תיכנסו לבורסה ותקנו מניות. הסיכון שאתם תיקחו על עצמכם ועל הכסף שלכם פשוט יהיה גדול מדי. והדבר השני שמנכ״ל הבורסה אומר כאן, זה שאם אתם נכנסים לבורסה לטווח ארוך, כלומר 10 שנים או יותר, אז הסיכוי שלכם לעשות הרבה כסף הוא לא רע. ואני אחדד פה, ההיסטוריה מלמדת שהסיכוי שלכם לעשות הרבה כסף הוא לא רע. בואו נפרק את זה שנייה. דמיינו שאתם עומדים בצומת, לא צומת ברחוב, אלא צומת קבלת החלטות. כבר החלטתם שאתם רוצים להשקיע כסף בשוק ההון מעבר למה שיש לכם בפנסיה או בקרן ההשתלמות, ואתם רוצים להשקיע אותו לטווח ארוך, סבבה. אבל איך ובמה? בשלב הזה כדאי שתשאלו את עצמכם, האם אתם רוצים לנהל את ההשקעות שלכם בעצמכם, או שאתם מעדיפים לשלם למישהו אחר שיעשה את זה בשבילכם? אם התשובה היא שאתם מעדיפים לשלם למישהו, וזו הכניסה הראשונה שלכם לשוק ההון, די בטוח שהאופציה הכי טובה מבחינתכם תהיה לעשות את זה באמצעות קופת גמל להשקעה, שמאפשרת לכם להשקיע בשוק ההון עד 72 אלף שקלים בכל שנה קלנדרית. קופת גמל להשקעה היא מכשיר חיסכון טהור. זה לא חייב לשמש אתכם לפנסיה, למרות שזה יכול, אין בזה כל מיני ביטוחים, פשוט כלי להשקעה בבורסה. אתם מעבירים כסף לאנשים שמנהלים את הקופה, וזה לא משנה אם זה באופן חד פעמי או בהוראת קבע חודשית, והם כבר משקיעים את הכסף. כל בתי ההשקעות בישראל מציעים קופות גמל להשקעה. איך תדעו במי מהם לבחור? אז זה שילוב של שלושה דברים לטעמי. קודם כל, מי מציע לכם את דמי הניהול המשתלמים ביותר? אחרי זה, מי לדעתכם ייתן לכם את השירות הטוב ביותר? למשל, מי מגיב טוב להודעות באתר, או למי יש אפליקציה סבבה, מי עונה מהר לטלפון, מה שחשוב לכם, אני לא יודע. ולבסוף, איזה בית השקעות משיג את התשואות הטובות ביותר על הכסף? עכשיו, אנשים נוטים להשוות את התשואות ולהחליט על פי זה, אבל האמת היא שתשואות העבר לא יודעות להבטיח את תשואות העתיד, וכבר ראינו בתי השקעות שהיו במקום הראשון בתשואות במשך כמה שנים, ואז יידרדרו למקום האחרון, וגם להפך. בכל מקרה, אם אתם רוצים לחפש את הנתונים האלה, דמי ניהול או תשואות, אתם מוזמנים לחפש אתר שנקרא MyGamelNet, ומאפשר לכם להשוות יחסית בקלות בין קופות גמל להשקעה. אל תשכחו, אחרי שבחרתם, תתמקחו על דמי הניהול. דמי הניהול הממוצעים בענף הם קצת פחות מ-0.7% מהחיסכון המצטבר. אם הצלחתם להוציא פחות, מעולה. האפשרות השנייה להשקיע בשוק ההון היא לנהל את תיק ההשקעות שלכם בעצמכם. וזה אולי נשמע מסובך בהתחלה, אבל זה לא חייב להיות מסובך. אם אתם מחליטים לעשות את זה בעצמכם, גם כאן תהיה שאלה שתצטרכו לשאול את עצמכם, האם אתם רוצים להשקיע באופן אקטיבי או פסיבי? מה זה אומר? בבורסה הישראלית אמרנו נסחרות המניות של 550 חברות. אחלה. אבל איזה מניות לבחור? אז הנה דרך אחת לחשוב על זה.
כדי להחליט במה להשקיע, עדיף שכל בן אדם יבין במה הוא מאמין, בין אם זה חברות או בין אם זה מטבעות דיגיטליים.
האיש ששמעתם עכשיו הוא יוני אסיה. הוא אחד המייסדים והמנכ"ל של סטארט-אפ ישראלי בשם אי-טורו. סטארט-אפ שיצר אפליקציה שמאפשרת להשקיע די בקלות בבורסה ובמטבעות קריפטו. אי-טורו לא פעילה בישראל.
אני תמיד נורא מאמין בשאלה, איפה אתה חושב שהחברה הזאת תהיה ביחס למוצר עוד 10, 20 ו-30 שנה? אתה מאמין שהילדים שלך יאכלו מקדונלדס או הנכדים שלך יאכלו מקדונלדס או ישתו קוקה קולה או יצפו בדיסני פלאס? ככל שאתה מבין שאתה משקיע במשהו כי אתה מאמין בו, זה יגן עליך מפני הטעויות הכי קלאסיות של משקיעים, שזה לברוח בזמן הלא נכון.
צורת ההשקעות שיוני אסיה מתאר כאן היא השקעה אקטיבית, כלומר ניסיון לבחור את המניות שיסיעו לכם את התשואה הטובה ביותר בפרק זמן נתון. אבל אפילו אם אתם הולכים לפי הפילוסופיה הזאת וחושבים על חברות שאתם חושבים שיהיו איתנו בעוד 10 או 20 שנה או יותר, נגיד הבנקים הגדולים או מי שזה לא יהיה, עדיין זו השקעה עם סיכון. בכל שוק שהוא, כל חברה שהיא גדולה ככל שתהיה, לא חסינה מסיכונים. למשל, אם מסתכלים על הבורסה האמריקאית שלפני 40 שנה, החברה הכי גדולה שם הייתה IBM. ומיד אחריה חברת הטלפוניה AT&T ואחריהן כל מיני חברות אנרגיה. היום, צמרת החברות הכי גדולות בארצות הברית נראית אחרת לחלוטין, אלה רק חברות הטכנולוגיה. במילים אחרות, גם חברות גדולות יודעות לרדת מגדולתן, או פשוט להתגמד אל מול חברות אחרות, כי שווקים משתנים, וטכנולוגיה משתנה, ודברים קורים. ולכן, וזה הכלל השלישי, אם אתם מחליטים להשקיע בחברות מסוימות ולקנות את המניות שלהן, אתם מוכרחים להישאר עם היד על הדופק. וזה אומר לקרוא את הדוחות הכספיים שלהן, ולנסות להבין לאן השוק שהן פועלות בו הולך, ולהישאר מאוד ערניים. הרבה מהמשקיעים שאני מכיר, וזה כולל אותי, נכנסו לבורסה בהתחלה על ידי קנייה של מניות ספציפיות, של חברות ספציפיות. והרבה פעמים בהתחלה זה גם מצליח. אבל אז זה לא. הנה שוב, איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה. מה הגיל הראשון שבו קנית מניה?
במהלך הצבא. קניתי כמה מניות, 10%, 15% רווח, 20% רווח, ואז הגיעה מניה שהפסדתי, ירדתי את הכל הדרך עד 90% ומשהו, ואז הבנתי גם את החשיבות של לעשות סטופלוס. כשאתה נכנס לפוזיציה, אתה תמיד צריך לדעת מראש באיזה מחיר אתה תקבע הפסד, ותצא מהפוזיציה. כי אם לא תחליט על זה מראש, כל פעם הפסיכולוגיה תגיד, טוב, זה ירד, מתישהו זה יתקן.
והנה הסיפור של יוני אסיה, מייסד ומנכ״ל אי-טורו.
הייתי סוחר לאורך התיכון שלי, קניתי, מכרתי מניות, מאוד נהניתי מהדוטקום בבל, רווחתי הרבה מאוד כסף ביחס לילד בן 18, אבל כמובן שהשוק התפוצץ, זה ממש ממש כמה ימים לפני שהתגייסתי, אתה יודע, זה היה את הירידות של המינוס 20 מינוס 30, והייתי מתקשר כשהיה עם 16 על הגב שלי, מטלפון ציבורי לאבא שלי, והייתי מבקש ממנו כמה גילת לוויינים עכשיו, והיה שואל אותי, תגיד, ה-M16 על הגב שלך? אז אני אומר לו, כן, אז הוא אומר, שתחזור הביתה בסוף שבוע נדבר על מה קרה בשוק המניות.
תחילת שנות ה-2000 הייתה תקופה משוגעת לגמרי בבורסה. בתוך שנתיים בלבד, מ-1998 ועד תחילת שנת 2000, מדד הנסדק, שהוא מדד חברות הטכנולוגיה הגדולות בארצות הברית, עלה ביותר מ-250%. זה המון. אבל אז, כמעט בבת אחת, הוא התרסק. בתוך שנתיים הוא איבד 80% מהשווי שלו. תחשבו ש-80% מכספי ההשקעה שלכם היו נעלמים, מתעדים. איך הייתם מרגישים עם זה?
נורא אהבתי את שוק ההון, שכרתי מלא, הייתי נכנס, ואחרי שנת 2000, לאורך שנים הפסקתי כאילו להתעסק בשוק ההון, והרבה מאוד שנים היה קשה לי לקנות ולמכור מניות.
לכן, לדעתו של יוני אסיה, להיכנס לבורסה בגיל יחסית צעיר עם סכום יחסית קטן, זה דווקא דבר טוב.
גם אם $100 זה מה שיש לך עכשיו בכיס, עדיף שתסכן אותם שאתה בן 21 ותלמד את החוויה הזאת שמניה גם יכולה לרדת, מאשר שתחכה לעשות את זה עם $50,000 שאתה בן 40. עדיף שתלמד את זה מהר ובקצת כסף שאתה צעיר.
אגב, פה מסתתר עוד טיפ חשוב, אל תסכנו בבורסה סכום שהוא גדול יותר מהסכום שאתם מוכנים לאבד, ממש לאבד. אם אתם מוכנים לאבד רק 1,000 שקל, זה הגבול שלכם. ואם הסכום שאתם מוכנים לאבד הוא 1,000,000 שקל, זה הגבול שלכם. אם אין לכם זמן לבחור מניות ספציפיות, או שאתם לא יודעים לקרוא דוחות כספיים או כל דבר מהמשפחה הזאת, יש עוד דרך להשקיע בבורסה. לא לקנות מניות של חברה אחת, אלא פשוט לקנות את כולן, או את הגדולות שבהן. זאת צורת השקעה פסיבית, וכך אני, למשל, משקיע את מרבית הכסף שיש לי בשוק ההון. פשוט לקנות מדדים. הבורסה, כל בורסה, מציעה מדדים שונים. למשל, פה בישראל, מדד המניות של 125 החברות הכי גדולות, או 35 החברות הכי גדולות, או 90 הבאות בתור, או מה שזה לא יהיה. אם אתם לא יודעים איזה מניות ספציפיות לבחור, אתם יכולים לקנות פשוט את המדד כולו. איך קונים את המדד? באמצעות מכשיר שנקרא תעודת סל או קרן סל. אלה מכשירי השקעה שפשוט עוקבים אחרי מדדים מסוימים. אם תקנו תעודת סל שעוקבת אחרי מדד תל אביב 125, זה כאילו קניתם באופן יחסי את כל המניות שמרכיבות את המדד הזה. קצת בנק הפועלים וקצת שטראוס וקצת טבע וכך כל המניות. כל אחת על פי החלק היחסי שלה. אם המדד כולו יעלה, הרווחתם. אם המדד כולו ירד, הפסדתם. לאורך טווח ארוך, ובטח ארוך מאוד, ההיסטוריה מראה שהמדדים כנראה יעלו. ואני מדגיש כאן את המילה כנראה, כי זה לא תמיד ככה. זה בעיקר תלוי מתי נכנסתם ומתי יצאתם. אני אתן לכם דוגמה שנייה. אם הייתם משקיעים 10,000 שקלים בתעודת סל שעוקבת אחרי מדד 125 החברות הגדולות בבורסה, תל אביב 125, לפני 10 שנים בדיוק, אז היום היו לכם 20,000 שקלים, כי המדד עלה בתקופה הזאת ב-100%. אם הייתם משקיעים את אותם 10,000 שקלים באותו מדד לאותה תקופה, 10 שנים, אבל בין 2003 ל-2013, הייתם יוצאים עם יותר כסף, 31,500 שקלים, כי אז המדד עלה ב-250%. זה פשוט תלוי מתי אתם נכנסים ומתי אתם יוצאים וכמה משברים היו באמצע, ואם היה לכם מספיק זמן להתאושש מהם. אם אתם יוצאים בדיוק שמתחיל משבר, יש סיכון שתאכלו אותה. זה למשל מה שקרה לחלק מהפנסיה של אמא שלי, שפרשה בדיוק כשהתחילה הקורונה. ככל שתישארו לטווח ארוך יותר, אתם תמזערו את פוטנציאל הנזק ותגדילו את פוטנציאל התועלת, אבל הסיכון תמיד יהיה שם. וכאן אנחנו מגיעים לצד הטכני, שהוא לא רק טכני, אלא גם חלק מהסיפור של למה הרבה אנשים חוששים משוק ההון. כשאתם רוצים לפתוח חשבון בנק, אז היום זה תהליך יחסית פשוט. הבנקים הגדולים כבר מאפשרים לכם לעשות את זה דרך הטלפון תוך כמה דקות. כשאתם רוצים להתחיל לסחור בבורסה, זה כבר סיפור אחר לגמרי. לפי מנכ"ל הבורסה, בערך 90% מהאנשים שמשקיעים בשוק ההון עושים את זה דרך הבנק. בשביל להתחיל, אתם צריכים ליצור קשר עם הבנק, לרוב זה יהיה באופן פיזי, כלומר ללכת לסניף, לחתום על כל מיני טפסים עם הרשאות והסכמות והזדהויות וכל מיני דברים כאלה, בשביל לקבל גישה למערכת המסחר בשוק ההון שהבנק מציע. האם מישהו ייתן לכם שם הדרכה מפורטת על איך עושים את זה בתכלס? לא, אל תגזימו. אפשרות אחרת היא להתחיל לסחור בשוק ההון דרך אפליקציית מסחר של אחד מארבע בתי השקעות שמציעים כאלה אפליקציות, מיטב דש, אקסלנס, איי-בי-איי או פסגות. אם תחליטו לעשות את זה, כלומר להשקיע דרך בית השקעות, תגלו שהבנקים עושים לכם את המוות, ולא במקרה, כי הם לא רוצים שתלכו לבית השקעות. גם במסחר בבית השקעות, הכסף תכלס נשאר בבנק, ואתם צריכים את האישור של הבנק, לעתים בכל פעם שתעבירו עוד כסף לבית ההשקעות. וגם פה יש מלא תפסים ובירוקרטיה, למות. כך או כך, בנק או בית השקעות, אתם תצטרכו לבוא עם סכום כסף מינימלי. לא קטן. בבתי השקעות זה יהיה כמה עשרות אלפי שקלים, בבנקים זה יכול להיות אפילו כמה מאות אלפי שקלים. וייתכן שתצטרכו גם פגישה עם יועץ או יועצת השקעות רק בשביל להתחיל. וגם אז, אתם לא באמת תקבלו הדרכה על איך עושים את זה טכנית, ובכל מקרה, גם בבנק וגם בבתי השקעות, בואו נגיד שאלה לא המערכות עם הממשקים הכי ידידותיים למשתמש שיצא לי לראות. אלה מלא מלא חסמים. חסמים של דינוזאורים. עכשיו תשמעו איך זה היה יכול להיות. כי באיטורו וגם באפליקציות מסחר טכנולוגיות אחרות, כמו רובין הוד למשל, זה עובד אחרת לגמרי. הרבה יותר קל, הרבה יותר חלק, הרבה יותר מזמין, רק תבוא. יוני אסיה הקים את איטורו ב-2007 יחד עם אחיו רונן אסיה.
התחלנו את איטורו מהמקום של איך אפשר לפשט את העולם הזה של שוק ההון, כדי לגרום למיליוני אנשים לגשת לשוק ההון ובעצם לסחור ולנהל את הכסף שלהם בצורה פשוטה ושקופה.
העובדה שאיטורו לא פועלת בישראל גרמה לי להרגיש מספיק נוח לספר את הסיפור שלה כמין משל, מבלי שאני ארגיש שאני עושה להם פרסומת מוגזמת. אתה יודע מה, אולי תדגים לי שנייה את המערכת ואחרי זה נדבר קצת על תובנות, סבבה?
בכיף, אז הנה אני מדגים לך, פותח פה את המערכת, פותח אותה בווירטואל אקאונט שלי. תראה משהו מעניין.
כך עובדת הכניסה שלכם לעולם ההשקעות לפי איטורו. אתם פותחים חשבון מהטלפון או המחשב, עוברים תהליך קצר מאוד של הזדהות, ובתכלס, ממש מהרגע הזה, אתם כבר יכולים להתחיל להשקיע, אפילו עוד לפני שהפקדתם כסף אמיתי. איך זה עובד? אתם פשוט פותחים תיק וירטואלי, מקבלים לתוכו סכום מסוים, נגיד 90 אלף דולר, ויכולים להתחיל להשקיע אותם במניות של חברות או במטבעות קריפטו, מה שבא לכם. האפליקציה תראה לכם קאונטר גדול כזה שכל הזמן מתעדכן לפי התנודות במניות, כלומר שכל הזמן, כל הזמן, תוכלו לראות בכמה הכסף שלכם גדל או התכווץ. מתישהו, אחרי שתלמדו איך עושים את זה כמו שצריך על יבש, תוכלו להפקיד בחשבון שלכם כסף אמיתי ואז להתחיל להשקיע אותו.
קודם כל אתה רואה שיש פה את הפיד שלי, אז אתה רואה שאני עוקב אחרי כל מיני מניות, אתה יכול לראות פה את הביג מובר הזה למעלה ולמטה, אבל יותר חשוב מזה אתה יכול לראות בעצם את הפיד של כל האנשים שאני עוקב אחריהם.
האפליקציה של איטורו בנויה קצת כמו רשת חברתית. דמיינו פיד שהוא שילוב של הפיד של פייסבוק והפיד של טוויטר. אתם יכולים לעקוב אחרי משקיעים אחרים, או אחרי מניות ספציפיות, או מדדים, או גם וגם וגם. למשל, נניח שאתם סקרנים אם להשקיע במניה של חברת גוגל. לחיצה על גוגל תפתח לכם המון חומרים. גם סקירות שמשתמשים אחרים כותבים על המניה, וגם מידע פיננסי על החברה, ומה שאתם לא רוצים בשביל שתוכלו לקבל החלטה להשקיע במניה או לא. וכאן נכנס עוד אלמנט די מגניב. המשתמשים האחרים באיטורו, אתם יכולים לראות את כל תיק ההשקעות שלהם. איזה מניות הם מחזיקים, כמה זמן כבר, ואיזו תשואה הם עושים כל חודש, כל חודש. ויותר מזה, אם יש איזה משתמש שנראה לכם סבבה, והוא עושה תשואות גבוהות בעקביות כבר שנים, ומצליח לשרוד גם את התקופות הקשות בבורסה, אתם תוכלו להעתיק אותו בלחיצת כפתור. פשוט copy-paste. למשל, מצאתם משתמש שמשקיע כסף במניות של חברות אי-קומרס, מסחר באינטרנט, והוא נראה לכם אחלה, וראיתם שם כבר 10 שנים, הוא מצליח לעשות תשואות מדהימות, והשוק הזה נראה לכם מעניין. אתם יכולים להחליט לקחת סכום מסוים, נגיד $1,000, ולהעתיק את תיק ההשקעות שלו בסכום הזה. עכשיו, זה לא משנה כמה הוא משקיע, גם אם הוא משקיע $100 מיליון, אתם מסכנים $1,000, שמתחלקים באופן היחסי שבו מתחלק התיק שלו. בכל פעם שהוא קונה עוד מניות, גם אתם תקנו אוטומטית. בכל פעם שהוא ימכור, אתם תקבלו כסף לחשבון שלכם באופן יחסי. קופי, פייסט. עכשיו הם עובדים על פיצ'ר נוסף של ליצור השקעה בהוראת קבע חודשית, בסכום שאתם מגדירים שתתפצל אוטומטית להשקעות לפי האחוזים שאתם הגדרתם. נגיד, $100 בחודש, שחצי מהם הולכים למדד המניות המוביל, עוד רבע למדד מניות סקטוריאלי כלשהו, נגיד נדלן, ועוד רבע למדד מוביל במדינה אחרת, או כל חלוקה אחרת שבא לכם. כמו אפליקציות מסחר טכנולוגיות אחרות, גם eToro לא גובה עמלות מסחר כמעט בכלל, והיא גם מאפשרת למשתמשים להשקיע סכומים נמוכים מאוד של כסף, ולקנות איתו שברירי מניות, ולאו דווקא מניות שלמות. לפי יוני אסיה, שני הפיצ'רים האלה הם מהחשובים ביותר בשביל להכניס משתמשים חדשים לשוק ההון.
רוב הלקוחות באיתורו, ברוב המקומות בעולם, פותחים חשבון ומפקידים פחות $1,000. אז מה שהמהפכה הזאת קרתה, שאנחנו איתורו, אבל גם רובינהוד וגם בהרבה מאוד מקומות, עוד חברות בעולם שהורידו את חסם הכניסה בצורה משמעותית, אפשר לדור חדש שלם, למעשה עכשיו כבר שתי דורות, גם דור Y וגם דור Z, להיכנס לתוך העולם הזה הרבה יותר מהר, ומה שזה הציף, זה הציף את השיח החברתי בצורה הרבה יותר רחבה. אנשים קוראים באינטרנט, הם רואים מאות אנשים או אלפי אנשים שמדברים על מניה מסוימת, כל התוכן הזה נוצר כתוצאה מהורדת החסמים.
בישראל עדיין אין אפשרות לסחור בבורסה בשברירי מניות, אבל לפחות לאחרונה הבורסה פה הורידה את הסכום המינימלי להשקעה ל-500 שקלים, כך שעכשיו הבורסה שלנו קצת יותר נגישה מקודם. לפי יוני אסיה, לאיטורו יש היום 27 מיליון משתמשים רשומים, והם פעילים בבריטניה, בסינגפור, בארצות הברית ובמדינות נוספות, אבל לא בישראל. 80% מהמשתמשים הם צעירים יחסית, בני 20 עד 45, עבור רובם, 60% לפי הסקר שאיתורו עשו, הכניסה לאפליקציה היא הפעם הראשונה שהם עשו פעולה בשוק ההון. לפי יוני אסיה, בשנתיים האחרונות, מספר המשתמשים שלהם גדל פי 5, לעומת התקופה של ה-15 שנה שלפני זה.
המשבר של הקורונה ממש האיץ בעניין של משקיעים ריטל, של בעצם משקיעים מהבית, בכל סוגי השווקים, וראינו גם כמה תהליכים נורא מעניינים, שכאילו איך הם עוברים מסוג נכס אחד לסוג נכס אחר. במרץ 2020 ראינו את המשקיעים הביתיים, הולכים לכיוון מה שקראנו לו דיסקאונט סטוקס. הם ראו שהשוק הגיב בחומרה, ופתאום היה מניות שירדו ב-80%, כמו מניות של החברות תעופה, מניות של החברות ליסינג, והם בעצם באו וקנו מה שהם הסתכלו עליו בתור דיסקאונט, הם ממש ראו את ההצלחה של ההשקעות שלהם, אחרי זה לאורך התקופה ראינו הרבה מאוד, בעצם נקרא לזה את השקעות טכנולוגיה, טסלה זה מניית חביבת הקהל של 2020 למשל, אבל הרבה מאוד מניות כאלה כמו נטפליקס, אגב גם מניות ישראליות כמו למונייד ופייבר וסולר אג' מאוד פופולריות אצל הלקוחות שלנו, ואחרי זה ש-2021 הגיע איזשהו באמת סערה מושלמת בשוק, ובאותו זמן התחיל גם הקריפטו ריאלי, לצד פריחה פנומנלית בשוק המניות, זאת אומרת 2021 בסופו של דבר נסגרה בתור השנה מאוד מאוד מוצלחת, גם לשוק ההון וגם לשוק הקריפטו, ששניהם היו מאוד מוטי הצלחת המשקיעים הביתיים.
למה איתורו ורובין הוד וכל האפליקציות האלה לא פועלות בישראל? יש לזה כל מיני הסברים. קודם כל, אנחנו שוק די קטן, ועוד בשפה שהיא לא אנגלית, ולחברות האלה פשוט לא שווה להשקיע כסף בשביל להיכנס לשוק הקטן הזה. ודבר שני, כך אמרו לי כל מי שדיברתי איתו, יש פה רגולציה שלא ממש מאפשרת את זה. כך או כך, אנחנו עדיין תקועים עם עולם ההשקעות הישן, ולפחות בעתיד הנראה לעין, אני לא רואה פה איזה שינוי גדול. אוקיי. אז מה עושים עכשיו? נניח שיש לכם קצת כסף, 10,000 שקלים, או 20,000, או 30, או 300, לא יודע. ואתם לא רוצים להחזיק אותו בעובר ושב או בפיקדון, אלא להשקיע אותו. מה עושים עכשיו? אז אני לא יועץ השקעות, ואסור לי לייעץ לכם ולהמליץ לכם ספציפית מה לעשות עם הכסף שלכם, רק אתם אחראים לזה, ואם אתם רוצים, יש יועצי ויועצות השקעות שאתם יכולים לעזר בהם. אבל אני כן יכול לתת לכם צ'קליסט וחמישה כללי אצבע, או חמישה שלבים שאתם צריכים לעבור. אז הנה. שלב ראשון ולפני הכל, למתי אתם צריכים את הכסף? אם התשובה היא בטווח הקצר, כלומר בתוך כמה חודשים, גג שנה, אולי שנה וחצי, אני לא בטוח בכלל שאתם צריכים לסכן את הכסף שלכם בשוק ההון, כי אם תהיה מפולת, הכסף שלכם ייחתך, ואתם תהיו חייבים למשוך אותו, ותאכלו אותה בהפסדי ענק, מבלי שיש לכם מספיק זמן להתאושש. אם התשובה שלכם היא בטווח הארוך, נגיד 5 שנים או 10 שנים או יותר מזה, ייתכן מאוד שהבורסה היא המקום בשבילכם. רק אל תשכחו שאם זה באמת טווח זמן מוגדר עם נקודת סיום ברורה, אז אולי כדאי להפחית סיכון ככל שאתם מתקרבים לדדליין הזה. השלב השני הוא לשאול את עצמכם, איך תשנו בלילה אם הבורסה תיקלה לקריסה ותראו את הכסף שלכם מתחיל להיחתך? 10%, 20%, 30%, אולי יותר מזה? עד כמה אתם מוכנים לסכן את הכסף שלכם? עד כמה אתם מסוגלים להסתכל עליו מתכווץ ולא למשוך אותו? ככל שהתשובה לשאלה הזו היא הרבה, כך מידת הסיכון שאתם יכולים לקחת על הכסף שלכם גדולה יותר. אבל תהיו ישרים עם עצמכם פה. אם אתם תרמו בשאלה הזאת, אתם תרמו רק את עצמכם. ואגב, כשאני אומר סיכון, אני מתכוון לאיזה אחוז מתיק ההשקעות שלכם יהיה מושקע במניות. שיעור גבוה של מניות פירושו סיכון גבוה. אחרי שעניתם על שתי השאלות האלה, מגיע השלב השלישי. האם אתם רוצים להשקיע באופן אקטיבי או פסיבי? כלומר, האם אתם רוצים ממש לבחור מניה ולנסות לעשות תשואה מדהימה ולהקות את המדד, או פשוט לקנות את כל המדד? למשל, מדד תל אביב 125, ומה שהשוק יעשה, הוא יעשה. אני באופן אישי מעדיף את סגנון ההשקעה הפסיבי. אבל זה לא אומר שום דבר. רק תדעו שאם אתם הולכים על מניות ספציפיות, זה אומר שאתם חייבים לקרוא לפני זה את הדוחות הכספיים שלהן, להבין היטב את השווקים שבהן הן פועלות, ולהיות מסוגלים לעקוב אחרי זה לאורך זמן. אם אתם עושים את זה אחרת, אתם סתם מהמרים על הכסף שלכם, ולא באמת משקיעים אותו. אחרי שעשיתם את כל זה, הנה השלב הרביעי, לוודא שאתם משלמים כמה שפחות על ההשקעות שלכם. להשקיע כסף עולה כסף, בעמלות. יש שלושה סוגים עיקריים של עמלות. עמלה ראשונה, עמלת קנייה. בכל פעם שאתם קונים מניה או כל נייר ערך אחר בבורסה, בום, אתם משלמים עמלת קנייה. עמלת קנייה יכולה להיות עמלת מינימום, נגיד 12 שקלים או 10 דולר או כל סכום שהוא, ויכולה להיות אחוזית, למשל 0.2%. ואז אם קניתם מניות ב-100,000 שקל, אז זה אומר ששילמתם עמלת קנייה של 200 שקל. וזו רק עמלת קנייה, כי יש גם עמלת מחירה. אותו דבר, רק במחירה של המניה. בדרך כלל הן באותו הגובה. כך שקנייה או מחירה ב-100,000 שקל בדוגמה הזו, יגררו תשלום עמלה של 400 שקלים. אבל רגע, עוד לא סיימנו. הבנקים גובים גם דמי ניהול, או דמי משמרת. לא משנה איך קוראים לזה, בעיניי זו שערויה אחת גדולה. העמלה הזו היא עמלה אחוזית. למשל, 0.8%. אם יש לכם תיק של מיליון שקל, העמלה הזו לבדה תהיה 8,000 שקל בשנה. ואם אתם אומרים, דיינו, אין סיכוי שמישהו משלם סכומים כאלה, אז יש לי חדשות בשבילכם, אנשים משלמים ועוד איך, הם פשוט לא שמים לב שזה מה שקורה. ולכן, כשאתם פותחים תיק השקעות, או אם יש לכם כבר תיק קיים, אתם פשוט מוכרחים לעשות שופינג. לבדוק עם הבנק כמה בדיוק הם רוצים לגבות מכם על כל עמלה ועמלה, או כמה אתם כבר משלמים היום. ואם יוצא שזה גבוה מדי, אז תתמקחו ותורידו את זה. ואם זה עדיין גבוה מדי, תשקלו לנהל את התיק שלכם באחד מארבעת בתי השקעות שמציעים אפליקציות מסחר. לרוב, העמלות שתשלמו שם יהיו הרבה יותר זולות מאשר בבנק. במקום אלפי שקלים בשנה, זה יכול להיות עשרות שקלים בשנה. כזה הבדל. ועכשיו, לשלב החמישי והאחרון, להתחיל להשקיע. אתם יכולים לעשות את זה באופן חודשי, כל חודש להשקיע סכום מסוים, בלי קשר לאם שוק ההון עולה או יורד. זה נחמד, כי זה יוצר לכם הרגל חיסכון, וגם מנטרל כל מיני השפעות פסיכולוגיות שיש לאנשים בהשקעות. וזה גם יעזור לכם לממש את הקלישאה הכי נכונה לגבי שוק ההון, זמן בשוק חשוב מלתזמן את השוק. באנגלית זה נשמע יותר טוב, אז הנה, time in the market is more important than timing the market. כלומר, אל תנסו להבין מתי זו ההזדמנות הכי 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 טובה להיכנס לשוק בשביל לדפוק רווח ענק, אלא תזכרו שאתם כאן בשביל הטווח הארוך, ונסו פשוט לצבור כמה שיותר זמן בשוק. אם הוראת קבע זה לא מה שמתאים לכם, אפשרות אחרת היא להשקיע באופן חד פעמי סכום כסף שיצטבר. אתם צריכים להחליט איזה אחוז מהכסף תשקיעו באיזה מדדים, כמה במניות, כמה באגרות חוב, כאלה. וזה השלב שבו אני לא יכול להמליץ לכם בדיוק בדיוק מה לעשות, כי אסור לי. אתם מוזמנים להתייעץ עם יועצי השקעות בבנקים, או פשוט לחילופין לקרוא המון מידע שקיים ברשת, בין אם זה באתר של הסולידית, או באתר של חתול פיננסי, או בהמון קבוצות פייסבוק מ-Money Talks ועד נינג'ה פיננסית. את החלק הזה אני לא יכול לקצר לכם, כי זה התיק שלכם והכסף שלכם, ואתם מוכרחים לקבל החלטה איפה לשים אותו. כל עוד אין בישראל איזו איתורו כזאת שמאפשרת לכם להעתיק תיקים של אחרים, אז לצערי בדבר הזה אתם לבד. מנכ״ל הבורסה, סוג של מסכים איתי, אבל חושב שזה הולך להשתפר.
אין ספק שהציבור צריך לקבל מידע בדרך שיותר מתאימה לשנת 2022. עם זה אני מסכים איתך לגמרי. לפעמים גם אני רואה אנשים שמחפשים מישהו להתייעץ, שיהיה גם אחר כך את מי להאשים, שזה לא עובד. אני בטוח שכל מי ששומע את התוכנית ויש לו 50 אלף שקל ועכשיו צריך להחליט בין מדע תל אביב 125 למשהו אחר למזומן, אני בטוח שהוא מסוגל לקבל את ההחלטה הזאת בעצמו.
האמת, גם אני אופטימי. לא כל כך לגבי קצב התזוזה של הבנקים ובתי השקעות בישראל, כי הם זזים נורא נורא לאט, והמערכות שלהם באמת נראות כמו הצרות שלי, אני אופטימי לגבי הדור הזה, דור ה-Z, כלומר בני ה-20 וה-30, ועוד יותר מזה הדור של הילדים שלי, שאגב, אם תהיתם קוראים לו דור ה-Alpha. הם הרבה יותר מתעניינים בפיננסים ובכסף ובשוק ההון ובקריפטו, מאשר הדור שלי. הרבה יותר, והם גם הרבה יותר מודעים לכל זה, וככל שנוצרות יותר אפליקציות השקעה טכנולוגיות חדשניות בחול, זה בלתי נמנע שבסוף משהו מזה יגיע גם אלינו, עם כל כמה שהשוק שלנו קטן, זה יקרה, אין לי ספק בזה.
ואמרת שיש לך 5 ילדים, הגדול או הגדולה, בני?
11, 9, 6, 4 ושנה.
אז 11 זה בן או בת?
בן.
בן. אוקיי, שלי אתמול הגדול נהיה בן 12, והוא ביקש שאני אקנה לו מניות. אתה אמרתי לו, שנה הבאה. שנה הבאה, סבבה, עליי, עשיתם את זה כבר?
אז קודם כל, משהו שאני מספר בתור המתנה הכי גדולה שאבא שלי נתן לי, זה שהוא נתן לי מניות לבר מצווה שלי. אני מאוד מאמין שהורים צריכים לעזור לילדים שלהם, לעשות את הצעדים הראשונים האלה בשוק ההון. אני עשיתי את זה כבר עם אדם שלי על קריפטו. קריפטו נייטיב, אני חושב שאנשים לא מבינים כמה הדבר הזה גדול בפוטנציאל שלו, שהשאלה ששאלת אותי הופכת להיות לא רלוונטית. למה? כי הבן שלך כבר משקיע. זאת אומרת, אתה שואל האם לקנות לו מניות, והתשובה שלי היא כן, אבל מניות אתה תצטרך לפתוח לו חשבון בנק, ובבנק תצטרך להגיד שזה חשבון אפרופוטוס, ויהיה בטח איזה 100 דפים של מסמכים שתצטרך לגשת לסניף ולחתום עליהם, ובזמן שאתה עשית את זה, הוא כבר מרוויח אפריום באינטרנט, וכבר יש לו ארנק, הוא כבר יקנה NFT. וזה סופר מעניין, כי שוב, אנחנו עוברים מהגישה, שהיא גישה של, אוקיי, אני ההורי, האם אני צריך לעשות את זה, לגישה של, לילד שלך יש אינטרנט, הוא כבר עשה את זה לבד.
טוב, העדכון. טיוטה 348.
זוכרים את יעקב צ'קוב מתחילת הפרק? אז הפגישה שלנו הייתה בתחילת פברואר, ומאז עברו המון מים בשוק ההון. הבורסה עלתה וירדה, עלתה וירדה, בעיקר ירדה האמת, בעיקר מניות שהיו הכי פופולריות ב-2021. לפני שבוע, כשהעבודה על הפרק הזה התקרבה לסיומה, ביקשתי מיעקב שיקליט לי עדכון. מה קרה לכסף שלו בשוק ההון, ואיך הוא התקדם מהפעם הקודמת שדיברנו?
מה שקרה מאז זה ככה, התחילה בלגן באוקראינה, היו כמה תיקונים של השוק בכללי, וזה טיפה דחה את ההחלטה שלי ואת הקנייה שלי, אפילו שזה לא אמור לקרות, זה עדיין קרה, ולפני כמה שבועות באמת השלמתי קנייה של S&P 500, ושאר הרכב של התיק שלי עדיין מתלבט עליו.
לא ניכנס כאן להרכב המדויק שיעקב בחר לתיק שלו, פשוט משום שאנחנו לא יכולים לתת המלצות השקעה ספציפיות לאף אחד מכם. וה-S&P 500 שיעקב מזכיר שם, הוא אחד המדדים הכי פופולריים בארצות הברית, המדד שעוקב אחר המניות של 500 החברות הגדולות באמריקה. פשוט קונים תעודת סל ממש זולה על המדד הזה, ומתחילים לעקוב אחריו. אבל האמת היא שתעודת הסל הספציפית שיעקב בחר פחות מעניינת. האופן שבו הוא בחר להיכנס לשוק ההון הרבה יותר מעניין בעיניי.
ועוד עדכון שזה כזה על ההתנהגות שלי בנוגע לזה, אז דבר ראשון זה שיש לי הוראת קבע קבועה, והיא לא קשורה להאם אני מחליט להשקיע או לא מחליט להשקיע, יש לי הוראת קבע שכל חודש מורידה לי כסף ושמה אותו בצד, וצוברת אותו ככה שאני אוכל כל כמה חודשים לקחת את הכסף ולהשקיע אותו, בלי שאני צריך לעשות את ההחלטה של להפריש כסף כל חודש.
זה נחמד, כי זה מאפשר לכם להיות עיוורים לתנודות של השוק. זה לא משנה אם השוק עולה או יורד, לכם יש הוראת קבע חודשית, ששמה קצת כסף בצד, וכשהכסף הזה מצטבר, אתם פשוט משקיעים אותו במה שאתם רוצים, וזה לא משנה אם אלה מניות ספציפיות או תעודת סל כלשהי. העיקר, שיהיה הרגל לחסוך ולהשקיע. ויש עוד עדכון מיעקב.
והדבר השני הוא שהצלחתי איכשהו להתרגל, שלא לבדוק את האפליקציה של המניות כל הזמן. והצלחתי ליצור כזה ניתוק בין הכסף שיש לי בצד לבין הכסף שלי, וזה לא מציק לי. אין לי את החרדה הזאת של כל הזמן לראות מה עולה ומה יורד. אבל כשאני כן בודק, אני מעדכן שהמניות שלי לא עושות משהו.
עבור רק 3 חודשים.
חיות כיס הוא הפודקאסט הכלכלי של כאן. הפרק הזה היה הפרק האחרון לעונה הזאת. עכשיו אנחנו יוצאים לפגרה, גם בשביל לנוח, אבל גם בשביל לאסוף חומרים לפרקים חדשים. נשוב מהפגרה שלנו בקרוב, אבל בינתיים, כל מאות הפרקים האחרים שלנו זמינים עבורכם בכל אפליקציות הפודקאסטים. העורכת שלנו היא נועה בן הגי, עורך הסאונד הוא אסף רפפורט. נועם ברלכיס סייע בעריכה. במערכת חיות כיס תמצאו גם את צליל אברהם ואלונה מיצי. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.